שיעור מספר 81, סיום פרק ג' וסיפור מיוחד על יהודי שהיורצת שלו חל ביוד עיר.
בעזרת השם יזבוח, שיעור מספר 81, פי א', סיום פרק ג' בשער הביטוחן. אחרי שהרבי לימד אותנו את הנושא של השתדלוס, סוף הפרק, אז הוא מציין לנו הפסוקים שזה יעזור לנו בשעת ההשתדלוס. כי אין להשם מעצוי לו אישי ברב אוי במאות, שלמדנו בשיעור 79 משמואל, ובשיעור 80 הרחבנו כי הוא הנושא נכו כויח לעשות חויל מפרשת עקב, וכאן הסיום מהפסוק לאי בחיל בזכריה פרק ד' דאפטרה שקוראים פעמיים בשנה שבס חניקה רוני ושמחי ושבס פרשס בהעלויסחו. ויין ויאמר אלי למויר זה דבר השם אל זרובבל למויר לאי בחיל ולאי בחויח כי אם ברוחי אומר השם תבוקויס. זכריה בסוף תרי אוסו חגי זכריה ומלאכי הנביאים האחרונים מכלל ישראל. זכריה זה משהו סוג של נובי 14 פרוקים, שזה סוג נבואות כאילו מה שיהיה ביום ההוא לקראת המשיח. מאוד מאוד דברים גדולים כאן וגבוהים. רש"י מתחיל בתחילת זכריה, נבואת זכריה סתומה היא מאוד. משהו סתום? כי יש בה מראות דומות לחלום הניתן לפתרון, ואין אנו יכולים לעמוד על אמיתת פתרונו עד יבוא מוירת צדק. רש"י עצמו אומר שזה משהו סתום שאי אפשר להבין היום, זמן רש"י, כל מה שהראו בחלום, הפתרון האמיתי, אמיתת הפתרון אי אפשר לדעת 100%, עד יבוא מוירת צדק. אז מחכים, מי זה המוירת צדק? משיח יגיע, אז יגיד, ויסביר את הפשט. אבל, בכל זאת, משהו, אומר רש"י הקודש, לפי היכולת, אתן לב ליישב המקראות אחד-אחד מן הפתרונות הדומות לו. זאת אומרת, רואים כאן שכבר זכריה זה משהו גבוה מעל גבוה. אז הוא מראה כאן בהתחלה, הוא מסביר עוד חלום שהוא ראה בלילה, ועוד פעם שהוא ראה בלילה. מתוך 8 חלומות שהוא ראה, החמישי זה הנושא הזה שלומדים עכשיו, באמצע הפטר של רוני ושמחי בזכריה פרק ד'. זכריה רואה. ויאמר אלי מועתו רואה. המלאך שואל את זכריה, מה אתה רואה? ואומר, רואיסי ועיני מנוירס, זהוב כולו וגולו על ראשו, ושבעו נירויסר עולהו, שבעו ושבעו מוצוקויס לנירויס אשר על ראשו, ושניים זיסים עולהו. מה קורה? הוא רואה משהו מוזר, מנורת זהב, כולו מנוירו זהוב טוער, ושבעה נרותיה, יש כמו מנורה רגילה, שיש שבעה נרות, בסדר, אבל פעם זה משהו שונה, שבעו ושבעו מוצוקו את המנוירו אשר על ראשו. יש שבע צינורות עבור שיכנס שמן זייס לכל נר ונר. זאת אומרת, הצינורות שצריך להיכנס השמן, מדובר כאן ב-49 צינורות. רש"י אומר, המוצקות והנרות, 49, זה רמז לאור שלעתיד לבוא, אוי רחמו יהיה שבעתיים כאור של שבעת ימים, כך כתוב, אז ביחד 49, 7 כפול 7, של, על אור של יום בראשיס, שאומרים בקדיש לבונה, אז משהו מוזר מאוד, זה לא מנורה רגילה, אז הוא שואל, מה זה? ויאמר אלי מועל אדוני, הוא שואל, מה זה? אומר לו המלאך, הלא יודעת, המוהים או אלה, והוא אמר לו, אדוני, אני לא יודע, תבין, תסביר לי, מה אני רואה כאן? מה זה שהזיתים נמסקים מעליהם, והשמן בא אל הנרות מאליו, אין כאן שום כוח אדם. זה הפלא שהיה כאן. רואה ש... והזיתים שרואים כאן, העמודים של הזיתים, האילנות של הזיתים גדלים בהם, אז הוא רואה שיוצא שמן מהזיתים ונכנס לצינורות, והכל הולך לבד, בלי שום כוח אדם. מה זה? אז על זה הוא אומר לו הפסוק שקראנו מקודם, לא יבך יל ולא יבך חויך, כי אם ברוחי אומר השם תבוקוי. זרובובל זה מלך המשיח מגיע מזרובובל, כשם שהזיתים והשמן הזה נגמר מאליו לכל דבריו, כך לא יבחיל ולא יבקויח, לא צריך את הכוח ואת החיילים שבכם, שהם יעשו את בניין הביס המקדוש, כי אם ברוחי לא תצטרכו לעזרת אדם. מדובר כאן שהוא אומר על מלך המשיח, שהוא מגיע מזרע זרובובל, לא יהיה בחיל, אומר המצודויס, הממשלה על הגויים לא יהיה בעבור החיילים שצריכים מהצבא של ישראל, לא בכוח של הזרוע, לא כך יצטרכו לכבוש את המלחמה. זה יהיה ממשלה בלי תרחה של מלחמה בכלל. השם לא צריך כוח של חיילים ועזרת אנשים לעשות מלחמה, כדי שיקבלו את ממשלת המשיח. כי אם ברצוני אני אתם בלב הגויים להיות נכנעים למשיח, וזה יהיה דומה כמו עריכת הנרות המנורה, שהיו מבלי תרחה של אף יצור, הכל נעשה מעצמו, הזיתים נתלשו מעצמם, נדרכו מעצמם, ומעצמו נמשך השמן אל הכלים, כמו שהוא מסביר כאן. המלבים כותב, שלא יהיה בחיל ולא יהיה בכוח, שתהיה הנהגת השם בלי אמצעי, לא על ידי המערכת, על זה שצריך חיילים, שמשהו יהיה בדרך הטבע, לא צריך, אפילו על ידי המלאכים, שהגם שאז ינהג בנס ולא בחיל חיצוני, לא צריכים את זה. אז מה כן יהיה בקרוב? כי אם ברוחי שרוח השם לבדו ינהיג וימשול בהשגחה פרטית. אז כאן מדובר שמגלה לנו זכריה הנובי, שיבוא בקורב, שמשיח יבוא והמשיח ישלוט על כל אוילום כולוי, זה יהיה רק ברוח השם, הוא לא יצטרך לעזרה, לא צריכים לעזור לו. לא צריכים את המדינה וממשלה וצבא, לא צריכים בכלל את הכוח אדם, לא יהיה בחיל ולא יהיה בכוח, כי אם ברוך יאמר השם צבוקויס, לא לעזור להם. זה כבר אומר בזכריה הנובי, השם מגלה בנבואה במראות הלילה לזכריה הנובי, שיהיה ממשלה בהשגוחה פרוטיס, אולי מן השמיים, עכשיו אתה מתקרב, הימים האלו, ממש השבוע, בעזרת השם, נהיה שנה של השגוחה פרוטיס. כמובן, כל כלל ישראל ידעו שיש כזה משפט השגוחה פרוטיס, אבל בכל זאת, יש הבדל גדול. אם במשך השנה כבר שמעו אלפי אלפי סיפורים, וכל כך הרבה מאמרים, וכל כך הרבה כתבו על זה, ואנשים, נשים וטף, זקנים עם נאורים, מדברים יום ביומו מכל כך הרבה עניינים של גילויי השגחה פרטית, אז זה קידוש השם, אולי זה החונה לביאס המשיח, לקראת סוף פרק ג' שאומר לנו כאן, אם ברוך יאמר השם צבוקוי, זה המלבים אומר, שהשם לבדו ינהיג וימשול בהשגחה פרטית, אז רוצים להכין אותנו, אבויסאי, בואו נזכור כל יום ויום שאנחנו מונהגים ממלך עליון, הכוח עליון בהשגוחה פרוטיס, אז זה אחונה טובה מאוד לביאס המשיח, ומרוב ימינו אמן. קודם היינו בבית כנסת, בערב, בבתי הונגרין, אז בהשגחה פרוטיס נפלאה, ראיתי איזה ספר בארון שיוצא קצת החוצה. אחרי כל כך הרבה שנים שאני נמצא כאן, פתאום אני רואה שיש כאן ספר שיוצא מהמדף, וכתוב על זה תולדות יצחק, מגיד מישרים. כבר לא ראיתי את הספר הזה, אולי 17-18 שנה, הייתי את זה פעם בבית כנסת אחר, כמעט זה לא ידוע ולא מוכר, כי לא מדפיסים את זה עוד פעם, זה הרבה קבלה יש כאן. מה זה הספר מגיד מישורים? זה כתוב כאן המון, 100 עמודים, שהמלאך המשנה למד עם הבית יוסף. הגויין הקודש רבי יוסף קארו, שהוא בנה את השולחן ערוך, שכל העולם כולוי כבר לומדים את השולחן ערוך, מאז כשהיה חי, יש כבר ממנו 444, 444 שנים משנת שין למד ה', הוא היה חי 87 שנים, קבור בעיר הקודש צפאס, היורצייט שלו זה ממש בערב פסח, י' ג' ניסן, אז כל קהל ישראל לומדים את הבית יוסף, הוא הפויסק הגודל. נו, אז רוצים קצת לדעת, המלאך למד איתו, הוא שאל אותו שאלות, והמלאך לומד איתו, מגלה לו תשובות מן השמיים, אבל הוא לא אמר לו סתם תשובות, הוא נתן לו הוראות איך ללמוד, כמה ללמוד, מה ללמוד ואיך לחיות, כמה לאכול ולשתות וכמה לישון, מתי לקום, לפי ההוראות שנתן לו כאן, שקוראים כאן, יש ספק גדול, נכנס בראש כזה מחשבה, האם הבית יוסף, רבי יוסף קארו, אם היה בן אדם בכלל או מלאך, איך יכול להיות שאדם עם רמח איברים, בשר ודם, יוכל לחיות בתנאים כאלו שהמלאך אומר לו והוא מזהיר אותו. אבל מה? הוא אומר לו שאם תזכה לשמוע בקולי ולהקשיב לכל ההתנהגויות שאני אומר לך, הוא אומר לו כאן, אם תתנהג על פי מנהגותיי, אני מזכה אותך לגמור כל החיבור שלך והפירושים והפסקי הלוכה, שזה יהיה נקי מכל שגיאה וטעות, שלא יהיה טעות אחת בכל הספר השולחן ערוך בבית יוסף, ותזכה להדפיס אותם ולפרסם אותם בכל גבול ישראל, ותזכה גם כן לקיים את הפוסק ליום ושפר התואר הזה מפיחו, ויהיה לך בנים, נבונים, כולם יודעי שמו יזברך, ולומד את הרוסו לשמו, ויהיה לך ישיבה, ויהיה גדול בכמות ובאיכות, כאלו ברכות, הוא אומר לו. אז הוא מוסיף לו, אחרי כל העזרות, נתחיל בסוף, מה הפלא כאן, שפתחנו את הספר הערב, אז נפתח פרשס בהר, הרבה הרבה שנים כבר לא ראינו את הספר, ופרשס בהר זה השבוע, כאן פרשס השבוע בארץ ישראל, ובסוף ההוראות בפרשס בהר הוא אומר לו שאחד הדברים שהוא חייב ללמוד, הוא אומר ככה, על יחסר מעמד בכל יום, גם כן תקרא קריאה אחת מספר חובת הלבבות, להכניע היצר הרע ולהשפילו מתוקפו. היצר הרע של הביס יוסף זה גדול מאוד, כי הגודל מחברו, אומרים חז"ל, יצרוי גודל ממנו. איך הבית יוסף יכול להשפיל ולהכניע את היצר הרע מהתוקף שלו שהוא רוצה להכשיל אותו? על ידי חוי וסלב רבויס. מה נאמר אנחנו שנותנים לנו מתנה שאפשר לזכות וללמוד בזה? אז זה ממש פילי פלואים. הוא נותן לו כאלו הוראות, וזה לא מספיק להכניע את היצר ולהשפיל אותו מתוקפו. הוא אומר לו דבר ראשון, המון המון הוראות, כמה דפים. הוא אומר לו דבר ראשון, כמה פעמים הוא אומר לו את זה, לא לכעוס על שום דבר בעולם, אפילו על מילה דשמיו, דברים רוחניים גם לא. לא נותן לו, שלא ישלוט בך בכלל מידת הכעס, לא להתגאות כלל, רק מאוד מאוד הביא שפל רוח. פעם הוא נותן לו כל ההוראות של האוכל, כמה לאכול, מעט, וכמה הוא יהרר וילמד בשעת האוכל. פעם אחד אומר לו, שאלת אותי שאלה, יש לי תשובה, אבל איך היית רוצה שאני אדבר איתך? אכלת צנון. אז נחשוב רגע, אם אכל צנון, אז כבר לא יכול לדבר איתו בלימוד. לא הגיע אליו ביום אחד. אז כאילו העזרות הוא נותן לו, הוא אומר לו, בשעה שאתה אוכל, אתה מהרר במשניות, שעת אכילה, הנה עם הטוב ומנועים. כל שישו סדרי משנה הוא חייב ללמוד בשבוע אחד, שילמד כבר כל השישה סדרי משנה. באיזה יום, כל יום הוא מסדר לו כמה הוא ילמד. ואם בשעה שאתה אוכל, אתה מהרר במשנה, אז אכילתך ושתייתך יהיה כמו קורבנות ונסחים לפני השם יזברך. אתה הולך בדרך, איפה שאתה הולך, אתה מהרר כל הזמן, שלא יהיה הפסק רגע אחד משיביסי השם לנגדי סומית. תשתדל לקום בחצי הלילה, לרחוץ בנקיות, לברך ברכת התורה, לעסוק במשניות עד עלות השחר, ומקווה כמובן, ואומר לו שתקרא את התפילה, כל התפילה, בכל יום, מראש ועד הסוף, כסדר, שלא יחסר אפילו תיבה אחת. הוא לא נתן רשות לבית יוסף להחסיר מילה אחת מהתפילה, כי כל התפילה מיוסדת על דרך הסוד. הוא מוסיף לו כאן, ולא כאותם השויטים שמדלגים התפילה בסיבת השינה על משכבותם, אוי לו הם שמקלקלים את הצינורות, כמה כמה דברים לא טובים הם גורמים להם ולעולם, כי זה סיבה למנוע השפע לעולם הזה, שמקדימים את המאוחר, מאחרים את המוקדם. אז אומר לו, כל פעם תהיה משקים לבית הכנסת ולהיות מהעשרה הראשונים, ושלא תדבר אף פעם אחת בתפילה, אפילו בדברי תורה, כמה שהוא יכוון. ותמיד הוא אומר לו לצום כל שני וחמישי בסיגוף ובצער, וללבוש שק כל שני וחמישי, ולהוריד דמעות ולהתפלל לפני השם שיכפר לו על האבונות וחטאים הפשעים. כאלו מילים, כאלו דברים הוא מזהיר אותו כאן. אחר כך אומר לו, אשריך שזכית להביא השפע דרך הצינורות, וליישר אותם, להתקין העולמות כולם, לבנות עולמות, שאתה לומד כל כך הרבה משניות, לשמוע לשם השם, אתה לא יודע כמה עולמות אתה בונה כשאתה לומד, אשריך שזכית, אשריך בעולם הזה, וטוב לכל עולם הבא, ותהיה זהיר וזריז לכבד את השבת קודש, בכל הכוח, בכל מיני עינוגים שתוכל, ואל תבטל סעודה שלישית לעולם, ויזהר בה מאוד, אפילו פעם אחת, כנראה הוא הזהיר אותו, בגלל שהיו אנשים שלא שמרו על סעודה שלישית, הוא אומר לו, תהיה כוונתך באכילתך ושתייתך, לקיים המין האנושי כדי לעסוק בתורה, לעשות מצוות השם יזבורך, לא עובדו ולעסוק בתורה יום ולילה, כאילו דברים הוא מוסיף לו. נו, אז זה נראה כבר שבית יוסף היה מלאך, הוא לא בכלל בן אדם. אם לא היו אלה ילדים, היו חושבים שבית יוסף היה בכלל מלאך, אבל ברוך השם יש לו ילדים ונכדים עד היום הזה, אז ידוע, זה ברור שהוא היה בן אדם. אז כל ההוראות האלו עוד לא מספיק כדי לזרוק את היצר הרע. בכל זאת, בסוף הוא אומר לו, בכל זאת, איך אתה מכניע את היצר הרע ולהשפיל אותו מהתוקף שלו שהוא רוצה להכשיל אותך? אז כל התוירו והשולחנו הוא עוד לא מספיק. תקרא קריאה אחת מספר חובת הלבבות. פילי פלויים. כתוב באמת במקום אחר, כל תקופה קצרה הוא גמר את כל ספר חובת הלבבות. מה נאמר אנחנו שהשם זיכה אותנו, שברוך השם מתפרסם, אחוי וסלבו וסיועים ביועימוי, שנהיה יותר יהודים טובים, ברוך השם. אז אם זה קרה, הוא אמר לו את זה בפרשס בהר, אז הכינו בשכוח הפרוטיס לראות עכשיו את הספר, ולקרוא ולפרסם את זה. נו, לקראת השנה שעכשיו, נהיה שלנה שלימה של קו השגוח הפרוטיס, אז נספר עכשיו סיפור של השגוח הפרוטיס, פילי פלויים, איך שהשם זימן והשגוח המיוחדת, איזה סיפור שאדם נקבר כאן בהר המנוחות לפני 20 שנה. ובכן זהו הסיפור. בהר המנוחות יש קבר שכתוב כך, פה נטמן הרב יוסף בן רבי יעקב כהן, המשפחה זה רדר, ריש דלת ריש, כתוב שם רב קהילת רונג'ה ברוסיה. רונג'ה זה עיירה קטנה, שכונה, בעיר הגדולה פטרבורג. לשעבר זה היה נקרא לנינגרד. הוא נולד במינסק, כך כתוב, נולד במינסק ברוסיה, י' ז' תיבט, תו ריש סמר גימר, 113 שנה לפני, ועלה לשמיים י' אייר, השבוע זה היורצייט שלו, נפטר בתפשין מם ווב, לפני 33 שנים, השבוע יום רביעי י' אייר, יהיה יורצייט 33 שנים מפטירתו. ולידו יש אשתו, בתיה בת רב פייבל, כ"ט תשרי תפשין סמך. מה הסיפור של הקבר הזה? ובכן, בחודש תמוז, תפשין נונטט, לפני 20 שנה, ביום שלישי בצהריים, עוצר רכב בשכונת גבעת שאול בירושלים. יוצא משם אדם שלא נראה בכלל דתי, לא ידעו אם הוא יהודי או גוי. הוא לקח מונית משדה התעופה בלוד, הוא הגיע כאן הרצה פעם ראשונה עם אמא שלו, שהגיעו בעלייה מרוסיה, והאיש הראשון שהוא פגש בגבעת שאול כנראה אמר למונית, קח אותי בירושלים, הוא הוריד אותו בגבעת שאול. הוא פגש בדיוק ראש ישיבה, הגאון הרב רב חיים ברנד שליטה, והוא ניגש לרב חיים, אומר לו כך, אני מגיע מרוסיה, הבאתי את אבא שלי בארון מרוסיה כדי לקבור אותו כאן בירושלים. אבא השאיר לו צוואה, כשיגיע לירושלים, שיקח אותו, שלא ישאיר אותו שמה. רב חיים רנד, ראש ישיבה, הוא לא יודע מה צריכים לטפל, מה צריכים לעשות. ומיד הוא ביקש לאדם שעמד לידו, לטפל בו, תראה מה שהוא רוצה כאן, משהו מוזר, הוא הביא את אבא שלו, מה הפירוש? נו, הוא ביקש מפלויני, ופלויני ביקש מאלמויני, כך אחד הביא את זה לשני, ואמרו לו, בסדר, איפה אבא שלך? הוא בשדה התעופה, הוא הביא קונטיינר בעלייה, כל הדברים שהוא צריך מהבית שלו, מהשטייטל ברוסיה שם, והוא הביא גם את אבא שלו. כמובן, 13 שנים אחרי הפטירה, אם הוא נפטר בתופשין נמבו, ועכשיו מדובר בקיץ, תופשין נונטס, אז זה בטח זה כארון קטן עם עצמות. אז מה לעשות עכשיו עם זה? איפה הוא? בלוד, בשמש, בכלל לא במקרר. הביאו את זה מאסקן לאסקן, עד שזה הגיע לאחד שמטפלים בעניין, קוראים לו רב מאיר אדלר שליטה, שהוא יטפל בעניין, הוא מתמצא בעניינים של החוקים והממשלה, אבל מכיוון שהוא הביא את אבא שלו בעלייה בצורה כזאת, בלי שום מסמכים, בלי שום ניירת, אין לו רישיון, אין שום דבר, אז מה עושים איתו? יש חוק, אי אפשר לקבור בן אדם בלי שום מספחים עם רישיונות שהוא הביא משם, והוא לא ידע משום דבר, הוא פשט, הלך לקבר, הוציא את אבא שלו והביא אותו. זה דבר פלילי, זה נמשך הדבר ככה כמה ימים, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, וכמה ימים אנשים טובים עסקו בדבר, ועד ברוך השם ביום שישי קיבלו טלפון שיש רישיון קבורה. בסדר, אפשר כבר להביא את הארון משדה התעופה מירושלים לבית הלוויות שמגר בירושלים. נו, החבר'ה קדישא נערכים להתעסק בליקוט עצמות, רגילים את זה מפעם לפעם, מביאים עצמות מחוץ לארץ, מכינים את כל מה שדרוש, כל הכלים, לעטוף אותו. רואים מיד חבר קדישא שם בשמגר שהארון זה משונה מכולם. לא רגילים, זה היה עבודה עצמית. זה לא ארון של מפעל, לא משהו על ידי מומחה. עץ ועוד עץ שהוא בנה את זה לבד, הפרימיטיביות של רוסיה. נו, עד שכבר פותחים את כל המסמרים והברגים שהוא שם שם, פותחים. יש כאן בן אדם עטוף עם סמיכה של בית, משהו... סמיכה רוסית, אדומה, פותחים את הסמיכה, רגילים במקרה כזה שיש כמה עצמות, אלה פלאים, מה רואים חבר קדישא? אדם טרי עם הדרת פנים ממש מיוחד כיום פטירתו. זקנו יורד על פי מידותיו. זה נראה שכמו שהוא נפטר לפני 5 דקות. תארי עם הזקן המלא, ממש עם צורה מיוחדת. כמובן שנפל פחד על חברי החברה קדישה. לא שמעו כזאת מעולם, כמובן שלא ראו את זה. סיפרו פעם על כמה צדיקים שהביאו אותם, אבל לא התכוננו לזה. מי יודע בכלל מה האיש הזה, מי הוא זה הצדיק, 13 שנים אחרי הפטירה, שיש שלם וטרי כמו שנפטר היום, עם הצבע המלא, מה קורה כאן? טוב, זה יום שישי אחרי צהריים, אי אפשר לברר, אין כאן שום בן אדם מהמשפחה, לבשו אותו בבגדי פשטן למאדרין, כמנהג ירושלים, ומהר מהר עם עניין אנשים, בערב שבת נערכה לוויה, והספיקו ברוך השם לחזור העירה בבית בערב שבת. לא יודעים שום דבר על הפלא. נו, חלק קדיש הרגילים שמפעם לפעם רואים דברים מוזרים, וזהו, רואים ועושים מה שצריכים. רק ידעו שהשם של הנפטר זה רבי יוסף בן רבי יעקב הכהן, רדר, שמו שלט, וזהו, עזבו את המקום. עובר תקופה קצרה, כ"ט תשרי, תש"ס, קוראים אותו חבר קדישה ללוויה של אישה מרוסיה. נו, כאן כבר הגיעו, כן? יש איזה בן מוזר, לא נראה בכלל דתי, כמעט זה לא יכול להגיד קדיש, אמרו צריכים, או צריכים להגיד אותו מילה במילה. בדרך מבית הלוויות שם גר, המניין אנשים של חבר קדישה נוסעים לרע מנוחות, דם לא יודעים מי זה, מי זאת האישה, פתיה, בת פייבל, בסדר. ישב בחברה קדישה ברכב, אחד יהודי משפיע, צדיק, הרב יצחוק קוגן, שהיה שכן שלהם בשכונת רמות, היום קוראים לו הצדיק מללינגרד, יש לו בית כנסת ברוסיה, הוא היה כאן כמה שנים, הוא חזר לרוסיה, והוא משפיע שם, הוא עושה שם בעלי תשובה, תלמיד חוכם. נו, בדרך משם גר, עד שנסים להר המנוחות, הוא מספר לחברה קדישה, האם ידוע לכם מי זאת הנפטרת? לא. היא אשת רבי יוסף ברבי יעקב שנתמן לא מזמן כאן. אז הוא לא היה בלוויה. אמרו לו, באמת היה דבר פלא בקבורתו, והוא בכלל לא ידע, הוא חשב שהיה ליקוט עצמות. חברה קדישה גילו לו שהוא היה שלם בלוויה כמו נפטר של היום, לפני כמה דקות. באמת, הגיע הזמן שנדע, האם אתה יודע מי זה? מה, אתם יודעים, שואלים מי זה? אני מספר, אני התלמיד שלו, זה שאני חרדי, ואני לומד תורה, ואני עושה בעלי תשובות אחרים, זה בגללו. מה היה? הוא היה במחתרת ברוסיה, ולפני 100 שנים, כשהיה בחור בן 17-18 שנה, ימח שמו וזכרו לנין, שהוא הרס את כל היידישקייט, כל היהדות, ואחר כך סטלין ימח שמו וזכרו, שהם הרסו והחריבו את כל היהדות ברוסיה. אבל אז כשהיה בחור רב יוסף הכהן, הוא לא קיבל את ההכנעה להיות נכנע לגויים שמה, הוא החביא את עצמו במחתרת, והוא למד והוא יגע בתורה ובעבודה, עבד את השם יזבורך. הוא החביא את עצמו, עד שהוא התחתן, נולד הבן הזה, אבל הבן אי אפשר להשגיח עליו, עד שהוא כבר יצא בחוץ והתחבר עם החברים, בתערובת, יהודים וגויים. אין הרבה זמן עד לספר, עד שהוא יגיע להר המנוחות. זאת אומרת, שאני למדתי איתו במחתרת בביתו, ברוך השם שנשארתי יהודי ויש עוד כמה כאלו. אז אומר, אני אספר עכשיו סיפור אחד, עד שנגיע לקבורה, הבן עכשיו יושב כאן, והוא מספר בשפת היידיש. אז אומר, אני אספר סיפור, והבן הזה יאשר את הסיפור. אם זה אמת, הוא מאשר. הוא אומר לבן, לעיני החברים של חבר קדישה, אם אני אומר משהו לא נכון, תעצור אותי ותגיד שזה לא נכון. בסדר? אומר, בסדר. אז הוא מספר כך. פעם אחד הוא ישב עם רבי יוסף הכהן ולמד איתו יגע בתורה כמה שעות, והבן הזה שיושב כאן עשה חגיגה, מסיבה, חינגה עם החברים שלו השיקורים, עם הוודקה, רקדו ושרו ומה שהיה, והבדילנו מן התויים, מה שהנבח, הגויים, השיקורים, יכולים מה יש להם לעשות. ואז היה להם בבית הכלי התמאה, אתם בלוויזיה שם בקומה העליונה, ושרו שם, השתוללו בכל רעש גדול. אז כל זמן שהוא למד, אז בסדר, הוא לא שמע שום דבר. הגיע זמן התפילה, ורב יוסף הכהן רוצה להתפלל. ומכיוון שהפעם זה הגיע התור שלו, שהם חגגו את החגיגה אצלו בבית, שם למעלה, אז זה הפריע מאוד לתפילה, כל התזמורת שם, עם כל הריקודים והשיקורים. אז הוא קרא לבן שלו, זה שיושב כאן באוטו, והוא מבקש ממנו, אני רוצה להתפלל, אני מבקש ממך בבקשה, נא לחבות הטמבלוויזיה שלך. נו, אז הוא אומר, אבא, אני לא יכול, אתה יודע, מה שאני יכול אני עושה בשבילך, זה אני לא יכול, זה לא אני לבד עכשיו, יש כאן המון חברים, וירביצו לי, תנו לי מכות, מה, עכשיו באמצע השיקרות, באמצע השתוללות שמה. האבא אומר לו, אני מבקש ממך, אני צריך להתפלל, וזה מפריע לי, לחבות הטלוויזיה. אז הוא אומר, פעם שנייה, אני לא יכול. עוד פעם, פעם הרביעי, אומר לו, שמה, אתה לא רוצה לחבות? לא, אז לא. הוא אומר, אני רוצה, אבל אני לא יכול. אז אם ככה, אומר האבא, רב יוסף הכהן, אני אכבה את הטלוויזיה. הוא אומר, תעשה מה שאתה רוצה, אבל זה יעלה לך ביוקר. טוב, אמרתי לך. בסדר? מספר הרב רבי צחוק קוגן, הוא הדגים את הדבר בחברה קדישה, ואומר שהוא הסתכל באיזה ספר, והוא עשה איזה כוונות וייחודים, סגר את העיניים, אמר איזה כמה פסוקים, כמה מילים, לא יודע מה שהוא אמר שם, הוא נהיה אדום, והוא לקח כוחות ככה עם השרירים של הידיים, ובאמצע אחרי איזה כמה דקות, שהוא כיוון כוונות ואמר איזה ייחודים עם פסוקים, אז פתאום הוא מחק כפיים בטעם אחד, חזק, בום! ברגע שהוא מחק כפיים, נתן סתירה מיד ליד, אז שומעים למעלה, התפוצץ כל הטלוויזיה, ולרסיסים זה נהיה. אין זכר. פילי פלאים. אבל רבי צחוק קוגן שואל, לבן, תגיד לכאן לחבר קדישה, זה אמת מה שסיפרתי? הוא אומר, כן, בדיוק ככה היה. נהיה שם שקט, פתאום באמצע השתוללות, אין טלוויזיה, זה נהיה לטמבלוויזיה, כלום, רסיסים. נהיה שם שקט, וזהו, הוא חזר לעצמו, הוא מתחיל עכשיו להתפלל. אומר הרב קוגן, תתארו לעצמכם איזה כוח היה לו, כוח התורה, שהוא לא נכנע לגויים, ישב במחתרת, וישב ולמד, היה רב בקהילה של פרונג'ה. נו, אז בהשגחה פרטית, עכשיו זה פעם ראשונה ביוד עיר, כי הקו נפתח לפני שנה ביוד א' עיר. עכשיו זה יוד עיר, יום אחרון של השנה, שיש כאן עכשיו את הקו השגוח הפרוטיס, והוא נפטר נצח שבנצח ביוד עיר, אז אם יש יהודים ששומעים ורוצים לעשות טובה לנשמה, שאין לו מסכן בבן חרדי, אז לטובת נשמעת כמו יוסף הצדיק, רב יוסף ברב יעקוי והכהן, הוא קבור במקום קל מאוד, מיד בהתחלת הר מנוחות, יש שם חדר ברחבה, שאוכלים שם ומתפללים שם לפעמים, מנחה ותפילת ערבית, נטילת ידיים שם, ומעל זה יש הרב שלום משאש, רבה הראשי של ירושלים, אחרי זה ממשיכים למטה בצמוד לקיר, יש שם בסוף מדרגות לעלות, עולים 30 מדרגות ומיד מגיעים לקבר, לא ימינה ולא שמאלה. היה פעם שם גדר, ולאחרונה, מכיוון שאנשים מגיעים שם, אז פתחו את הגדר, עשו שם עוד שתי מדרגות, ומיד יכולים להיכנס, ושם קבור רב יוסף ורב יעקב הכהן ואשתו בתיה בת פייבל. אז מי שרוצה לזכות לעשות למס מצווה, רב שמסר את נפשו ברוסיה ויגע בתורה, היה בעל מויפס, אז בטח אם נעשה משהו לטובת נשמתו, קדיש, הדלקת נרות, וילה במקווה, צדוקה, להתפלל, אז בטח יש זכות גם לצדיק, ועל ידי זה יוכל להשפיע השפעות טובות. אני כבר סיפרתי את הסיפור כמה פעמים, במקומות פרטיים, אז יש אנשים שבאו באמת שם להתפלל, יש יהודי צדיק שהוא מאוד לדק על זה, וכשסיפרתי לזה לפני 10 שנים, אז הוא התחיל לעלות שם בלעיתים קרובות בקבר, וגם ביורצייט, הוא שומר את היורצייט כל שנה, לא מזמן הוא פגש אותי ואמר, ברוך השם, תודה רבה שזיכית אותי, מכל הילדים שהתחתנו אצלו, 3 ילדים, לא היה להם ילדים, 1 5 שנים אחרי הנישואים, 1 7 8 שנים, 1 12 שנים, ברוך השם, כבר אבא כל אחד, יש להם ילדים, ועוד אנשים סיפרו שראו כל מיני ישועות, כמובן יש קברים של צדיקים שמתעורר אחרי 4 שנים, נו, אז עכשיו בזכות קו השגחה פרטית, אז אולי הגיע הזמן שאנשים יתעוררו שיש כאן קבר של צדיק נסתר בהר המנוחות, רבי יוסף ורבי יעקב הכהן, היורצייט שלו זה יוד עיר, 33 שנים יהיה השנה בתשע"ט מפטירתו. זכוסו יוגן עולנו, והיא רוצון מלפני אבינו שבשמיים, שנשמע ונסבסר, בסוירו יסטויבויס, ישוע יזבנחומויס, שנפעול כל הישועות, כל הברכות, בשמחו רבו, אשתו בגולו ובזמן קוריב, ונעימה אומן.
השיעור מתוך קו השגחה פרטית. ניתן לשמוע שיעורים וסיפורי השגחה פרטית בקו השגחה פרטית. מספר הקו מישראל 02-30-11-300, 02-30-11-300, מארצות הברית 164-658-52-979, מאנגליה 03-30-39-00-48, מבלגיה 323-3-6-9-6-7-6-6.